ערב טוב. אז אנחנו בפרק כ"ד, פרק אחרון של שמואל ב'. מה? סיום. כן, אולי כשנסיים את הנביאים הראשונים, מלכים א' ומלכים ב', נעשה איזה משהו. אז אנחנו בעצם, פעם שעברה, לפני שלושה שבועות, רק התחלנו פרק כ"ד, חשבנו שנתקדם. אבל התעכבנו על הפסוקים, שני הפסוקים הראשונים די הרבה זמן, כי היה הרבה מה אני אגיד, אני מקווה בעזרת השם, שעכשיו כן, אכן נסיים אותו כדי שנתחיל בשעה טובה ומוצלחת בספר מלכים בשבוע הבא. אז אם באמת נזכיר מהר כדי להיכנס לעניין, מה שראינו, התעכבנו הרבה מאוד על הפסוק הראשון במיוחד, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת דוד בהם למור. לך מנה את ישראל ואת יהודה. פה שאלנו כמה שאלות שאני אחזור עליהן מאוד מהר וניתן את התשובות בתמצית כדי רק לזכור את העניין ולהיכנס לעניין. השאלה הראשונה ששאלנו זה ויוסף ביחס למה? אז ראינו את המצודת דוד שאמר ביחס למכת הרעב של שלוש שנים רעב שהיה בגלל פרשת הגבעונים, וגם הרלב"ג אומר אותו דבר. הרד"ק אומר גם, יכול להיות שזה בגלל פרשת אבשלום, לא גם, בנוסף, זאת אומרת, אחרי המכה שהשם הביא על ישראל בפרשת אבשלום, שהמרד, כנראה שהרד"ק מחשיב את פרשת אבשלום, למרות שזה העונש לדוד באופן פרטי, אבל זה בכל זאת זה הייתה איזושהי מכה על ישראל, אז ויוסף זה ביחס לפרשת אבשלום. ואחר דרך דיברנו על ויוסף אף השם לחרות בישראל. על מה האחרון אף הזה? ראינו רש"י שאומר בפשטות, לא ידעתי על מה. אוקיי, באמת קשה להבין על מה האחרון אף הזה. וראינו במפרשים מצודת דוד אומר, יכול להיות העונש על שמרדו בדוד. מתי מרדו בדוד בני ישראל? במעשה אבשלום. וגם במעשה שבע בן בכרי, נכון? פעמיים מרדו בדוד ורצו לקחת את המלוכה. אז אולי העונש בגלל זה. או מה שמביא גם המצודה וגם הרד"ק, אולי באיזשהו עוון נסתר מישראל. כי אם היה איזשהו עוון שהוא גלוי, בטח דוד בצדקותו היה מטפל בו ומונע אותו מישראל, אבל פה כנראה שהיה איזשהו חטא שהוא לא ידוע והשם מביא את המכת הדבר שאנחנו נראה בהמשך הפרק. השאלה השלישית שדיברנו עליה זה ויסת. ויסת את דוד, מי איסית? וגם כן זה ביטוי די קשה. הרי דיברנו גם כן על פרעה, שאפילו גם בפרעה זה לא איסית אותו, רק שהוא החזיר אותו, ליפס אותו אם אפשר להגיד. עשו לו ריסת, שיחזור למצב האופטימלי שלו, שיוכל לסרב או לעשות. ופה ויעשה, זאת אומרת כלכאורה שהשם מסיד אותו, וזה לפי הפשט, ויכול להיות שגם רש"י חושב כך, כי כתוב ויעשה דגירה ולא אומר שזה מישהו אחר. וגם הברכה, הגמרא במסכת ברכות שהבאתי לכם הפעם שעברה, אמר להקדוש ברוך הוא לדוד, מסיד קרית, קרית לי. אתם זוכרים שקרה לו שכשדיבר עם שאול אמר לו, אם השם מסית אותך, אז כך וכך וכך. אז השם אמר לו, במסכת ברכות זה מובה. אם קראת לי מסית, הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תיקונות של בית רבן יודעים אותו. אז לפי הפשט הזה, לפי הפשט ולפי הגמרא, זה השם מסית אותו. הסבר אחר שראינו, זה השטן. זה לפי מה שכתוב בדברי הימים במפורש, וזה גם מצודת דוד, גם הריקרא וגם הרד"ק מביאים את ה... את ההסבר הזה, שבעצם מי הסית? מי שרגיל להסית. מי רגיל להסית? השטן, יצר הרע. וראינו את ההסבר של הרלב"ג, וגם הרד"ק, הוא מביא אותו גם, שמה זה ויעש את דוד בהם לאמור? כאילו הלב זה מקרא חסר, כאילו כתוב שהלב של דוד הוא סת, הוא סתה, אוקיי? ואז הוא אמר, לך מנה את ישראל, לא זה, לא השם מדבר את דוד, אלא דוד מדבר אחד, עם אחד מהשרים שלו. אוקיי? גם דיברנו על זה. ואחר כך גם כן שאלנו את השאלה, למה כשמונים את בני ישראל יש שרה, נכון?
כן, למה
נכון, הבאנו את המלבים, אתם זוכרים של פרת כתיסה, הוא הביא שם שלוש סיבות, אחת הרי אין הרע, דבר שני, אין הדבר, אין הברכה ששרויה על הדבר הסמוי מן העין, וההסבר השלישי שהוא הביא, וקראנו את זה פעם שעברה, זה כי העם כאחד זה אחדות, ואז הוא מוגן. כל פרט ופרט הוא מוגן בשריון של העם. אוקיי? ואז כשאתה מונה את העם, כאילו אתה מפרק אותו. זה ראובן ועוד שמעון ועוד שמואל ועוד גד ועוד זה ועוד פלוני ועוד אלמוני, אתה מפרק אותו, ואז כל אחד הוא נהיה פרטי, וכל אחד נהיה הפוקוס עליו, מסתכלים עליו, על החטאים שלו, על מה שהוא עושה, וכל אחד הרבה יותר רגיש, וכבר את ההגנה של העם איננה קיימת, ולכן, אפילו כשמונים, מונים דרך משהו, בתלאים שראינו, או דרך חצי, מחצית השקל וכן הלאה. ויש עוד עניין של מחצית השקל שראינו גם כן במלבים, שזה בא לחפר, חוץ מזה שלא סופרים את בני ישראל באופן ישיר, העובדה שנותנים מחצית השקל, זה בא לחפר על שני העניינים הראשונים שבאו עליהם, שזה עין הרע ושהברכה אינה שורה לדבר, אלא לדבר סבור מן העין. כל זה ראינו. זהו, זה הנקודות שדיברנו עליהם ארוכות השבוע שעבר, לפני שלושה שבועות, והתעכבנו עליהם, ועכשיו אנחנו נמשיך בפרק, ונעלה עוד כמה נקודות חשובות. טוב, אני חושב שאני אקרא מפסוק ג', יכול להיות שעשינו את זה כבר, אבל עוד פעם, שנהיה בעניינים. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף השם אלוהיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים, ועיני אדוני המלך רואות, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? אז יואב כששומע שהמלך רוצה לספור אותם, הוא מתרעם על כך, ואומר לו, למה? וראינו שהברכה של יואב היא הרבה יותר גדולה משל משה. קראנו את ההסברים, אני לא אכנס לזה עוד פעם פה, אבל בקיצור, יואב מנסה למנוע את זה. ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם את ישראל. לא היה לו ברירה אלא לצאת לעשות את ציווי המלך. לא כתוב במפורש ללא לספור אותם. זה דבר ידוע, נכון, שזה אפילו תינוקות של בדרמה ויודעים אותם, אבל אני לא יודע אם יש מצווה. אני לא יודע אם יש מצווה שיעשו. כתוב, אם כי תישא את ראשת בן ישראל, ונתנו... כן, אז יכול להיות שזה מלך בכל זאת, כנגד תקנת חכמים אולי, או כנגד הוראה בעל פה. מלך בכל זאת, מלך יש לו כוח חזק ביותר. ויחזק דבר המלך, דרך אגב המלך לפעמים אפילו כנגד התורה עושה דברים. זה יכול להיות.
לא, אבל אני בטוח חייב להקשיב למשהו.
כן, אם זה מלך, זה לא כמו ההורים שלך.
זה לא כמו ההורים שלי?
לא. מלך זה משהו אחר, אבל כמובן שזה צריך להיות מוצדק. מוצדק, בדרך כלל יש לו גיבוי, במקרים נדירים.
אני צריך להפעיל שיקול דעת?
כן, אתה צריך להפעיל שיקול דעת.
פיזית
למה? כנראה צריך להיות מגובה בנבואה או בהורים ותומים, או איזשהו מצב מצוקה של העם. זאת אומרת, אבל יכול להיות מצב כזה. אוקיי? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל. עוד פעם, זה לא כמו הורים שאומרים לך, תשמע, במקרה הזה אתה יכול. אתה לא יכול, אם זה אסור, זה אסור. להורים אין להם שיקול של, 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 של העת לעשות לשם מפר את תורתך. כי הם הורים ספציפיים פרטיים.
לא למען הציבור.
כן, אבל מלך זה סטטוס אחר. ויחזק דבר המלך, זה ראינו, ויעברו את הירדן, אז עכשיו אנחנו רואים את המסע של יואב ואנשי חיל, בערוער ימין העיר, אשר בתוך הנחל, הגד ואל יעזר. פה יש לנו כמה מדרשים על המסעות האלה, תסתכלו ברש"י, פסוק ה', הגד ואל יעזר, התחיל בבני גד, לפי שהם גיבורים וקשים, אמר, הלוואי וילחמו בי ויעקבו על ידי. יואב אמר, בוא נתחיל בגד, אנשי גד הם אנשים קשים ולוחמניים, הם יראו שאנחנו מספורים אותם, אנשים, תבינו, בקונספט היהודי זה לא טוב לספור. לא יודע עד כמה היו מקפידים, אני חושב גם ביהדות אשכנז היו מקפידים על זה, אבל ביהדות ספרד, צפון אפריקה, בטח שהיו מקפידים על זה. בטח לא מדברים על מספרים. אתה שואל למישהו, כמה ילדים יש לך? זה עילבון. כמה אתם במשפחה? זה עילבון. לספור אנשים בכלל, זה דבר לא טוב. אז הוא חשב, אולי, כשהוא בא לספור את בני גד, יגידו לו, יאללה, תעוף מפה, מה אתה עושה פה? מה... הוא ציפה. כן, אבל בכל זאת, לפעמים אנשים, לא מעניין אותי מלך, שמה מלך, נו, אל תספור אותנו. תשמע, אנשים לפעמים נגד הרניה, לפעמים אנשים נכנסים לפניקה. אוקיי? ואחר כך פסוק ו' כתוב, ויבואו הגלעדה, ולארץ תחתים, חודשי, ויבואו דנה יען, וסביב אל צידון. צריך לו ראשי. ולארץ תחתים, חודשי, מקום יישוב חדש. זאת אומרת, פה הפסוק אומר לנו שזה מקום חדש, שאוכלוסיהן מועטין. אולי בתוך כך יתחרט דוד וישלח אליו שליח שיחזור בו. אז באחרי גד שיראו, לא עקבו אותו. ובכל זאת, אז אמר, אתה יודע מה, אני אקח מקומות חדשים שאין בהם הרבה אנשים, אני אתעכב שם, אז המלך יראה שאני מתעכב שם בשביל כמה דפולית חוטנדו, אז אני אולי יוותר על הספירה. אבל בכל זאת. אז רמזים פה בשמות של ה... מקומות על ניסיונות של יואב להתחמק ולהפסיק את הפרויקט המפקד הזה.
קודם כל, למה ביקש מיואב?
צער צבא.
אז זה קשור לצבא?
יש בידו לעשות?
פעם לא היה משרד הפנים.
לא היה משרד הפנים, היו שליחים?
היו שליחים, הנה, זה החיילים שלו. פעם, שר הצבא, הוא היה סגן המלך. כמעט בכל. כמעט אנחנו לא רואים שרים אחרים, על איזה שר אתה שומע? מאוד מאוד נדיר על שר כזה או אחר. אבל שר הצבא זה כמעט סגן המלך. הוא מופקד על רוב הדברים של השלטון. במיוחד כשצריך לצאת למסע, ואולי ייתקל בסירוב, אולי ייתקל ב...
חשבי ראש,
שריסים. שריסים זה משהו אחר, זה משרתים...
כן, אבל... יש כל מיני דרגות של...
אז כמה היו שרים? שבעה. היום כמה יש לנו בממשלה? 18? ולחשברוש כמה היו שבעה שרי המלך, רואה פני המלך, כן, כמה היו שבעה בשביל מהודו ועד כוש, 127 מדינות, שבעה שרים כולה היו לו, אוקיי? וגם הם, מה הם השרים האלה? זה אנשים שסביב המלך על פיו יישק דבר. סליחה, ועוד נקודה, והחשברוש זה הרבה אחרי דוד. היו מהפכות שלטוניות.
הוא ביקש מיואב לעבור בית ולבחור?
כן, בטח. לא לבד.
לא היו שרי השלטים?
לא, הוא לקח איתו שרי החיל. כן, בטח. והחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל. הוא לקח איתו שרי החיל. זאת אומרת, הוא לא בטוח שיואב לא הולך בממש... בטח, חתכו את האזורים, כי אם לא היה לוקח להם שנים. אבל הוא היה מופקד על המפקד. הוא היה אחראי על המפקד, וכמובן שהוא, לפי השרים שלו, ראשי החיל, וגם הם בטח ממונים על שרי מאות, ואחר כך שרי עשרות, וכן הלאה, זה בטוח שיש חלוקה כזו. אוקיי? ויבוא מבצר צור, אוקיי? וכל הערי החיבי והכנעני, ויצאו אל נגב יהודה באר שבע. אוקיי? וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום לירושלים. אז באו אחרי 9 חודשים ו-20 יום, שזה לוקח הרבה זמן, וזה מובן, זה כל ארץ ישראל, למרות שהם היו הרבה אנשים, בכל זאת זה לוקח זמן, לא היה רכבת, ולא היו אמצעי תחבורה, וכל מיני מקומות, וכל מיני מקומות שהיו צריך להגיע אליהם. ויתן יואב את מספר מפקד העם למלך, אז הוא עכשיו נותן לו דוח, ותהי ישראל 800,000 איש חיל, שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. היו בבני ישראל 800,000 איש לוחמים, דרך אגב, זה רמז, לאולי, לא הזכרתי את זה עכשיו, דיברנו על זה לפני שבועיים, שהרלב"ג אומר, למה באמת היה אבון בספירה? זה חוסר ביטחון בשם, אתם זוכרים את זה, הוא אומר את זה פה. כי דוד רצה בעצם לראות מה כוח של העם, כמה יש לו עם איתו. וזה מראה על חוסר ביטחון בשם. ועובדה שכשיואב מביא אליו את המספרים, מביא לו את אנשי האנשים הלוחמים. היא לא היה מבין 20 שנה ומעלה או משהו כזה, היינו מבינים, זה התורה, מסופר מבין 20 שנה ומעלה. הוא ספר 1,000 חיל שולף חרב, זאת אומרת, מסוגלים להילחם. אוקיי? אז לא יודעים מאיזה גיל עד איזה גיל, אבל כולם שולף חרב. אז זה מחזק...
מספור את מספר הפצצות הטוב.
בדיוק, נכון. ואז זה מחזק את ההסבר של הרלב"ג, שאומר, זה מה שעניין את דוד בעצם, וזה מראה על חוסר ביטחון בשם. לדעת כמה יש לי אנשים, מה אכפת לך? הרי אתה בעצמך...
הוא אמר אותם, הוא לא מתחיל.
אבל הוא בעצמו אמר שהשם מנצח לא בכוח ולא ב... ולא, לא בכלל, זה לא הוא שמע את הפסוק הזה, אבל בשמואל א' ראינו שהוא אומר, דוד, מה? כשניחם נגד גוליית, אתם זוכים? הוא אמר, מה? מי זה הכלב הזה? לא, הכלב אמר הפוך, אבל גם הוא בעיני דוד היה כלב. זאת אומרת, מה, מי זה? לא, בגלל שיש להם עשרות אלפים שם, והוא כזה ענק, אתם מפחדים ממנו? הרי השם נלחם. אתה מבין? זה התודעה של דוד, זה הדגל של דוד, זה המחשבה של דוד. ופה יש רפיון בדבר הזה, לפי החלב"ג, ובגלל זה הוא נענש. אוקיי? אבל עוד נקודה פה מעניינת, שיש, תסתכלו טוב מה החלוקה. 11 שבטים, יש בהם 800 אלף, ויהודה לבד יותר מ-50%, זאת אומרת, שליש מהעם, אבל יותר מ-50% מסך של כולם בלעדיו.
אוקיי, זאת אומרת,
כן, כן, כנראה כולם. למרות שכתוב שם רק 1,000 איש, אבל איש לפעמים יש לה קונוטציה של גיבור, נכון? ראינו את זה כמה פעמים. לפני שאנחנו נמשיך הלאה, נתעכב טיפה על הספירה, כי יש סתירה בספירה עם דברי הימים. בואו נקרא את רש"י, ננסה להבין, יש שלוש שיטות להבין את הסתירה הזו. 800 אלף, אני מדלג על רש"י מספר מפקד, אחר כך אני אחזור אליו. 800 אלף, ובדברי הימים הוא אומר, 1,000,100,000, זאת אומרת 1,100,000, נכון?
1,000,000?
כן, 1,000,000 זה 1,100,000. מיליון ומאה אלף, לכן יש סתירה כאן, נכון?
חסם ליהודה, 100,000?
לא.
200,000.
300,000.
חסר 200,000 מיהודה. זה תלוי.
לא, זה בלי יהודה.
בלי יהודה.
כן. בהגדות המוראים, ביקוד שמעוני כתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, הכתובים מוסיפים כאן מה שחסרו כאן. אלו שני שבטים שלא נמנו. שכך כתיב בדברי הימים. אז רבי יהושע אומר לנו, למה יש סתירה? כי פה יואב בעצם לא ספר שני שבטים. ולכן חסרו, כמו שכתוב בדברי הימים, פסוק ו, ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, אני קורא ברש"י, כן? לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב, אמר יואב, מכיוון שיואב כל כך הרגיז אותו, הוא רצה למצוא איזושהי נפלא דרך לא לספור את כולם. ואז מה אמר יואב על לוי ובנימין? באלו אני יכול להישמת, לסומת לתחמן, ולומר, שבט לוי אינו נמנע במניין שאר השבטים, נכון? אף פעם לא ספרו את לוי? כן, ושאר השבטים, כי אם בין חודש ומעלה, אז זה לא קשור לספור אותם עכשיו פה. ובנימין, מסכנים, דיו שנחסר וקלה בפלש בגבעה. הם בפלש הגבעה קיבלו מכה ונשארו מהם רק 600 איש. מה נספור אותם עכשיו? עוד פעם, הם יהיו גמורים. אז גם הם יש לי סיבה טובה להגיד למלך למה לא ספרתי אותם. אוקיי? אז מה זה אומר?
אבל איך, אם הוא לא ספר אותם, אז איך בדברי הימים יודעים שיש 300?
מה זאת אומרת?
גם יש 300 שיותר.
איך יודעים 300?
כן, יפה מאוד. זו השאלה הראשונה, שאיך אנחנו יודעים את מספרי הימים אם לא ספרו אותם. ודבר שני, היותר קשה, איפה חסר יותר? פה או בדברי הימים?
פה
חסר. אז לפחות שפה היה אומר שאת בנימין ואת לוי לא ספר. בדברי ימים שאמר שהיו 1,100,000, לא היה צריך להגיד את זה. אבל פה, שחסרים 300,000, היה צריך להגיד פה שאת לוי ובנימין לא ספר. הרי פה חסרים, נכון?
לא,
בטח שחסר. פה כתוב 800 אלף. לא, עזוב את בני יהודה. כי גם בדברי הימים כתוב כמה בני יהודה, וגם בני יהודה שם זה שונה. אבל לא משנה. כרגע אני מדבר על ישראל. פה כתוב 800 אלף, ושם כתוב 1,100,000, ואת בנימין ואת לוי לא ספר. היה צריך להגיד שאת לוי ואת בנימין לא ספר דווקא פה. נכון? עכשיו, השאלה שלך אפשר לענות עליה. למה? אפשר להגיד שהנביא אמר, הנביא בדיעבד, הוא ידע מה המספר, וכתב את המספר השלם, האמיתי, 1,000,000+. זה קושיה פחות קשה. אבל הקושיה יותר קשה, זה השנייה. למה הכתוב דווקא מציין את זה שם, שהמספר הוא שלם, ולא פה שהמספר הוא חסר. אז זה תירוץ ראשון שיש לא, יש עליו חושיות. אז רש"י ממשיך ואומר, וב-32 מידות דרבי אליעזר, זה עוד מדרש, בנו של רבי יוסי הגלילי שנין, הוא אמר, הוא מנסה לתרץ את הסתירה כך. כתוב אחד אומר, ויהיו כל ישראל 1,100,000, יהודה 470,000, זה בדברי הימים.
אז גם יהודה חסר.
לא, פה יהודה, כן, פה יהודה...
זה יותר מדויק אולי.
30,000. לא, פה יש יתרון של 30,000. כי שם זה 470,
ופה זה
400. 470, ופה 500. אוקיי? וכתוב אחד אומר, ותהי ישראל 800,000, ויש יהודה 500,000. נמצא ביניהם 300,000. זה ההבדל ביניהם, נכון? בסך הכל. אז פה איך הוא מתארץ? אלו... 300,000 מטיבן, איפה הם? חסרים במניין. בא כתוב השלישי והכריע. ובני ישראל עם מספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטריהם ומשרתים את המלך. כל דבר, המחלוקת הבאה והיוצאת, חודש בחודש, חודש בחודש, לכל חודשי השנה, המחלקה האחת 24,000, מלמד שאלו 300,000 היו הכתובים בנימוסו של המלך. ולא היו צריכים למנות. כיצד? 24,000 ל-12 שבטים, הרי כאן 208,000, ו-8,000, אוקיי, 288,000, כאילו, נשתיירו 12,000, הם נשיא ישראל. אומר, ההבדל, הוא באמת היו כמספר הגבוה, שזה מיליון ומאה פלוס, לא, פלוס ה-500. לא, שנייה, הוא אומר שההבדל הוא 300,000, אז מוכרח להגיד, אנחנו מוכרחים להגיד שהיו מיליון מאה, מיליון מאה וחמש מאות זה מיליון 600, ופה זה 800,500 זה מיליון 300, כן, נכון, 300,000, אז מוכרחים להגיד שהיו מיליון 100,500,000. למה הם לא נמנו כאן? כי שם, כי בעצם לא היו צריכים להיבנות, כי כולם היו משרתי המלך. איך? הביא פסוק שם, ניסה למספר המרשי אבות ושרי האלפים והמאות, היו שרי אלפים, שרי מאות וכן הלאה וכן הלאה. לכל שבט היו 24,000. כפול 12, זה יוצא 288,000. אוקיי? היו שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. זה המון אנשים.
המון, המון, המון. יותר מדי, לא הגיוני כזה.
אה?
כל כך הרבה.
עובדי מדינה ב...
כן, בדיוק. בדיוק, פקידים של הממשל. לא כולם היו סביב בהכרח למלך. אבל אלה שליחים של המלך, הפקידים של המלך. 208... כמה יש לך פקידים של הממשל היום?
אנחנו 8 מיליון.
כן, כמה יש?
לא, עובדי מדינה יש 8 מיליון בישראל היום.
לא, שנייה, יש 8 מיליון. כמה יש כוח עבודה? 3 מיליון? 4 מיליון? כמה יש... בסדר, 3 מיליון נגיד. 2.5 מיליון, לא יודע. אז בסדר, נגיד, כוח עבודה, כולל נשים.
שליש?
אוקיי, בסדר. שליש, כמה זה? 2.5 מיליון? כמה יש פקידים? עובדי מדינה, עובדי עיריות, עובדי הכל. מה פתאום? יש הרבה יותר מזה. כן.
אם זה המורים זה כבר
150,000.
כן, רק מורים 150,000.
זה לא פקידים.
זה פקידים, זה כל זה מעובדים
ממשל. זה שבט לוי, אז כאילו, זה שבט לוי
משנה. לא, שבט לוי זה רק תורה. פה אנחנו מדברים על המורים, זה לא רק תורה. כל אלה פקידים, פקידות, בכל ממשל זה היו המון אנשים. ופה זה לא דווקא, זה לא הרבה. כי יש לך 300 אלף בסך הכל, מתוך 1,600,000. היו מאוד יעילים לפי דעתי.
גם אז היו תנאים טובים.
אה? יש בטח.
איזה חיילים?
חיילים? יש בסדיר לפחות 200,000. כן, בטח. יש. אתה מזוכר את בנימין נתניהו כשדיבר על הכלכלה, את הענק ואת הגדול והקטן, שהגדול זה פקידות המדינה והקטן זה הפרטי, הסקטור הפרטי, והוא אומר צריך להפוך בפרופורציות. אתם לא זוכרים את כשהוא היה שר האוצר? בקיצור, פקידות זה הרבה אנשים היום, הרבה יותר ממה שאנחנו רואים פה. בקיצור, היו 24,000 על כל שבט, שהיו שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, שרי חמישים, על 50 עשרות, והיו אחר כך 1,000 נשיא לכל שבט, 1,000 נשיאים, אנשים מכובדים, אוקיי, כנראה נשיא של כל השבט, אחר כך נשיא של...
זה לא היה פרופורציונלי לגודל השבט?
כנראה שלא. הוא שאומר לך בגדול, יכול להיות שלא מדייק פה, אבל יכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל בכל זאת אומר לך, 300,000 לא מנע אותם בגלל שהיו אלה פקידות מיד דוד, ולא צריך לספור אותם. ובדברי הימים...
הוא הכיר אותם, הוא יודע כמה יש.
כן, אני יודע כמה יש בדברי הימים, הוא אמר לך את הסך הכל.
אוקיי? הוא מביא את המספרים שיהיה עם השפה.
בדיוק. עכשיו, זה הפתרון השני. הפתרון השלישי, זה מה שכתוב רש"י פה בפסוק ת', מה שכתב הרד"ק, מספר מפקד, פסוק ת'. אם מספר למה מפקד, ומפקד למה מספר, הרי זה אותו דבר. אלא...
איפה ברד"ק?
לא, בטט, פסוק ת' ברש"י, אני חוזר אחורה. תחילת פסוק ת'. מספר מפקד, אמרתי לכם שאני מדלג עליו. אוקיי? כתוב מספר, כתוב, ויתן יואב את מספר מפקד העם. למה מה זה? זה צריך או מספר העם או מפקד העם. אלא שני אנפיראות עשה. גדולה וקטנה, אמר ארנות הקטנה ומקצוף ארנות הגדולה. לכך נאמר מפקד לשון חיסרון. כך נדרש בפסיקתא. והרד"ק מביא את הדרש הזה כדי לתת עוד תירוץ על ההבדלים במפקד. הוא בעצם יואב כתב שני פתקאות. אוקיי? האנפיראות זה פתקים. כתב שני פתקים, או שני דוחות אם אפשר להגיד. בדוח אחד כתב 800,000 ו-500,000, בשני כתב 1,100,000 ו-470,000. אז הוא ראה לו את הקטן, רצה לו להראות לו את הקטן, ואמר, אם מתעצבן עליי שיש פחות מדי אנשים, אז אני אראה לו את האמיתי. בגלל זה יש הבדל במספר פה ובדברי הימים. הנה, תסתכלו ברד"ק, סוף פסוק ת' ברד"ק, ממש לקראת הסוף. ובדרש, בדרש, אחרי שהוא מביא את כל מה שהביא רש"י, את כל ההסברים שראינו, שזה בדיוק אותו דבר. הוא אומר, ובדרש עוד, בדרש עוד, זאת אומרת עוד תירוץ, שני פתקים עשה יואב, אחד מרובה ואחד מועט, אמר, אם יקבלו את המועט טוב, ואם לאו, אני נותן לו את המרובה.
אז זה משנה גם ככה, הוא ספר אותם.
בסדר, אבל הוא נותן לו מספר אמיתי. מה האיסור? זה לספור ולהגיד, יהיה ניקח וכך בני ישראל.
אז הוא כבר יודע.
בסדר, אבל זה...
הוא לא חייב לפרסם, כל עוד שלא מפרסם.
כן, המצפון שלו נוקף אותו. אוקיי? בקיצור, יואב עשה את כל מה שאפשר לעשות כדי לטרפד את זה. אבל, ויח, פסוק עוד, אני ממשיך. ויח לב דוד אותו, אני הולך קצת יותר מהר כי יש עוד הרבה מה להגיד והפרק קצת ארוך. ויח לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם. מיד כשספר את העם הוא התחרט. ויאמר דוד אל השם חטאתי מאוד אשר עשיתי ואתה השם העבר נא את עוון עבדך כי נשכלתי מאוד. נשכלתי, זאת אומרת עשיתי שטות כמו שאומר מצודת ציון. נשכלתי מלשון שכלות ושטות. אוקיי? טעיתי. ואנחנו רואים עוד פעם את הגדולה של דוד, שהוא יודע ומבין מיד שהוא עשה חטא. אוקיי? ויקום דוד בבוקר, ודבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד למור. ויקום דוד בבוקר, תסתכלו ברד"ק, י"א, ויקום דוד בבוקר, לא שכב ליבו בלילה, וקם בבוקר, והנה בא אליו גד הנביא בדבר השם שנגלה אליו בלילה. זאת אומרת, דוד אחרי המפקד, לא ישן כל הלילה. היה ליבו נוקפו על הדבר הזה שהוא עשה. מעניין שבמשך 9 חודשים ו-20 יום לא התעורר, והתעורר כשהוא שמע את המספר, כנראה שהוא שומע את המספר, הוא ראה את הדוח, כבר הוא נבעל. או התעורר מהשטן, או שלפעמים... תרתי משמע, הסתה של השטן. לא, אבל לפעמים הבן אדם, כשמכין את העבירה ועדיין לא נעשתה ממש, הוא לא כל כך ער. וכשפתאום רואה את התוצאה, פתאום הוא נבהל. אז פה אולי דוד, כשהוא ראה את זה, נבהל. ביקום דוד בבוקר, ודבר השם היה אל גד הנביא, חוזה דוד לאמור. דרך אגב, פה זה מוזר שלא שלח את נתן, נכון? היה עוד נביא, שהיה, אנחנו מכירים אותו יותר מאשר גד. אני מצטער
גם.
גם נראה אותו, עם הסיפור של בת שבע. גם עם בת שבע ושלמה, על המלוכה, וגם בת שבע של החטא שעשה. אבל כנראה השם רצה, אולי, כן? לא רצה לשלוח לו את נתן, כי מזכיר לו חטא נוראי שיש לו ממנו טראומה של בת שבע. אז השם ככה שלח לו את גד.
הנביאים האלו מאיפה הם יצאו?
כן, בטח.
זה אנשים שנולדו נביאים?
לא, אתה לא יכול לבדת נביא. נביא זה תכונה שאתה רוכש. עם עבודה, וראינו שלוש תכונות, עשיר ונאה, הרבה תכונות לנביא. לומדים.
זה מקצוע.
כן. פעם...
לא, רואים בשאול שהיה...
כן.
כן.
אני אמרתי לכם, אני חושב, שפעם היו שורצים נביאים. זאת אומרת, את הנביאים שאנחנו מכירים זה רק מי שנתנבא לעתיד לבוא. זאת אומרת, הנבואה שיש בה משמעות לעתיד לבוא. אבל פעם היה נביא לכל דבר. כל אחד היה לו נביא, נביא פרטי, נביא של בית ספר, נביא של, של ישיבה, נביא של קהילה.
שהשם מדבר איתו, כן. שיש לו רוח הקודש.
שיש לו רוח הקודש, שהשם מדבר איתו, אבל דברים שהם נקודתיים. דברים נקודתיים שהם להם השלכה לעתיד לבוא. אין להם השלכה לדורות. בגלל זה אנחנו לא מכירים אותם ולא יודעים את הדברים שלהם. זה כמו שאתה אומר, הם מקצוע. אבל הנביאים שכן אנחנו מכירים, וגם את אלה שמכירים, האריגד, אנחנו מכירים אותו רק פה.
מגילי עתידות? מה זה?
לא, זה לא מגילי עתידות. כן, לפעמים היה מוכיח, היה מראה את הדרך, היה מגלה דברים, לצאת למלחמה או לא, לעשות דבר כזה או אחר.
זה מה שגלוי לנו, מה שלא גלוי לנו.
לא, אז יכול להיות שפילו במובן הפרטי היה הדבר הזה. שדברים שאין להם השלכה לעתיד לבוא, ואין עניין לספר אותם.
מה הסיבה לדבר?
הנבואה הייתה, אני חושב שדיברנו על זה פעם, הנבואה הייתה נוכחות השם בעולם. הדבר הזה הרגישו אותו אפילו הגויים, דיברנו על זה אני חושב ארוכות. הדבר הזה הרגישו אותו הגויים, בגלל זה העולם התומה היה כה חזק. ככל שנוכחות השם הייתה גבוהה, ככה הסתרה אחת הייתה גבוהה יותר. וכאשר נעלם דבר השם לקראת הנביאים האחרונים, התפרצה במקום העבודה זרה, החוכמה של הגויים, שזה הפילוסופיה, שאז פחות או יותר לקראת חורבן בית המקדש הראשון, שאז כמעט פסקה הנבואה, אמנם היא המשיכה עוד קצת עם האחרונים, אבל היא ממש האחרונים, חגי מלאכי וזכריה, אוקיי? אבל אז כל העולם כולו הרגיש את הדבר הזה, והתחיל לעזוב את האלילות במובן האלילי שבהם, והתחיל לעשות מהם, כל מיני אגדות, והוציאו את הפילוסופיה, את החוכמת, את אהבת החוכמה, והתחילה להתפתח. כי היה צורך למלות את החלל החסר הזה. אוקיי? אבל זה נושא בפני עצמו. אבל נוכחות השם זה היה משהו שאתה היית פוגש בכל מקום. קשה לנו לתפוס היום. אוקיי? כולם מסכימים היום שאנחנו לא יכולים לתפוס מה זה נבואה. באמת לא יכולים לתפוס מה זה נבואה. מנסים לנחש מה זה היה. אבל זה מציאות שהיא אחרת לגמרי. שאתה היית מרגיש את נוכחות השם. טוב, בוא נתקדם. אז הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר השם, שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ועשה לך. אמר לו, אתה עשית שטות, תבחר לך עונש אחד מהשלושה. אוקיי? דרך אגב, האנשים שהוא הולך להגיד לו מה זה, זה חרב, רעב ודבר. אוקיי? והדבר הזה היה מאוד, האנשים האלה היו מאוד נפוצים. אנחנו רואים למשל בירמיה כתוב, כבחרב וברעב ובדבר אני מחלה אותם. העניין הזה של הדבר, חרב ורעב, חוזר בנביאים, רמיה וחזקאל, המון פעמים, עשרות פעמים, אולי 20-30 פעמים, לא יודע בדיוק, אבל המון פעמים האנשים האלה, והם הולכים בערך תמיד ביחד. פה כנראה, בגלל שדוד חזר בתשובה מיד, יכול להיות, אז הוא אמר לו, אתה יודע מה? תבחר אחד מהם. לא את שלושתם, תבחר אחד מהם. אוקיי? כי בדרך כלל הם הולכים ביחד. ורוב הפסוקים שאתם תראו ביחזקאל ובירמיה, מדברים על שלושת הפגעים האלה ביחד. אוקיי? נתתי לכם אחד מהם. כי בחרב וברעב ובדבר אני מחלה אותם. אוקיי? אז הוא אמר לו, תבחר לך. ויבוא גד אל דוד ויגד לו, ויאמר לו, התבוא לך 7 שנים רעב, מה אתה רוצה? 7 שנים רעב, בדברי הימים כתוב 3. בלי להיכנס עכשיו לרד"ק, לקרוא אותו, אני אתן לכם את התירוץ של הרד"ק. הרד"ק אומר, למה 7, ולמה בדברי הימים 3? כי באמת מה שיציע לו זה 3. אבל מכיוון שזה בהמשך של 3, שנות הרעב של הגבעונים, זה 3 ועוד 3, ועד שירדו גשמים ויקציר וזה, זה כמעט עוד שנה, זה 7 שנים. אוקיי? אבל כנראה ההצעה של גד זה רק 3 שנים. זה ברד"ק אתם יכולים לקרוא אותו בפסוק י"ג, ואני לא אכנס בו, כי עוד פעם, אני הייתי מאוד רוצה לגמור את הפרק היום. אז אומר לו ככה, או רעב בארצך, אם 3 חודשים נוסחה לפני צריך ורודפך, או שאתה, זה בעצם חרב, אתה, האויבים שלך ירדפו אותך במשך 3 חודשים, או ואם יהיו 3 ימים דבר בארצך, אתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. תגיד לי מה
זה נשמע
להשיב?
לא יחסי בכלל, רק לפי מספר הימים ש...
כן, אבל דבר זה מוות בסיתונאות. טה-טה-טה-טה-טה, דבר, אנשים מתים כמו זבובים. רעב זה לא מוות אמיתי, ונכון יכול להיות שיהיו אנשים מתים, זה סבל יותר.
סבל 3 שנים.
כן, אבל זה לא אותו סבל. אתה יודע מה זה דבר? דבר זה מלאך בא והורג את כולם. מי שפוגש. הוא יכול ב3 ימים ככה לחסל את החצי מהעם.
וזה הצעה השנייה.
והצעה השנייה, 3 חודשים הוא יהיה נוסחה לפני צריך והוא רודפך. זאת אומרת, אתה תברח בפני האויב. האויב יתגבר עליך באופן זמני. או, יפה. עכשיו, לפי הפשט, עוד פעם, לפי הפשט, נשמע כאילו יש 2 עונשים כלל ישראלים, שזה הרעב והדבר, והעונש פרטי. שזה נוסחה לפני צריך והוא רודפך. למרות שבמפרשים כשמסבירים למה דוד בחר את הדבר, נשמע שלא.
לפי הפשט הוא נותן תירוץ למה הוא בחר את הדבר.
אה?
בפשט הוא נותן תירוץ.
כן, בפשט גם, אבל אחר כך הוא יש מעבר לפשט. אז בואו ככה, אז עוד פעם, לכאורה יש לנו... לכאורה יש לנו 2 עונשים פרטיים ואחד, לא, 2 עונשים כלליים ואחד פרטי. העונשים האלה חמורים שלושתם, אבל באורך שלהם שונה בגלל שהרעב למשל זה לאט לאט וסלסה ולערור, אבל אין מתים הרבה. דבר זה בסיתונות והצריך זה ביניים. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהגד נותן לו רמז מה לבחור. הוא רואה מה אשיב שולחי דבר. דבר. לא יודע, סתם. אני לא ראיתי שמפרש שאמר את זה. אוקיי? ויאמר דוד, מה הבחירה של דוד? ויאמר דוד, אל גד, צר לי מאוד. זאת אומרת, זה דברים קשים מאוד. אפילו הקטנה שבהם קשה מאוד. ניפלה נא ביד השם, אבל אני מעדיף ליפול ביד השם, שזה הדבר, ולא כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. תסתכלו ברש"י, ניפלנה ביד השם, הדבר, ולא אחר והרעב. למה? שגם הוא מסור לעשירים, עוצרי פירות. כי מה שקורה ברעב, תמיד יש את העשירים, שמסתדרים, אוגרים להם את הכל, ואחר כך אתה נופל ליד העשירים, עד שרחמו עליך, זה כמו ליפול בידי אדם. אוקיי? אמר רבי אלכסנדרי, אמר דוד, אם אני בורר לי החרב עכשיו, ישראל אומרים, הוא בוטח בגיבוריו. עכשיו, מה, את הדרש הזה מביא גם את הרד"ק. עכשיו, מה השיקולים של דוד לפי המדרש? דוד אומר ככה, אם אני אומר, אתה יודע מה, חרב, שהאויבים שלי ירדפו אותי. אז מה יגידו בני ישראל? הוא, יש לו גיבורים, יש לו שומרי ראש, מה אכפת לו? כן.
יש לו 800
אלף. כן, בדיוק. שולפי חרב. שהוא לא ימות ואחרים ימותו. ואם אני בורא רעב, יאמרו, בוטח הוא בעושרו, דוד העשיר מלך, מה הוא ימות ברעב? בטח שלא. אברר לי דבר, שהכל שווין בו. דבר מה זה? מלאך בא, הורג כל מי שבא. אז בגלל זה הוא בחר את החרב, את הדבר. זה בדיוק מה שאומר, מה שמביא הרד"ק. ולפי הפשט, עוד פעם, באמת רצה ליפול ביד השם, כרבים רחמיו, ולא ליפול בידי אדם. ויתן השם דבר בישראל, מהבוקר ועד עד מועד. אוקיי, מה זה, פה יש לנו שלושה פירושים. רש"י אומר, עוד פעם, אני אין לי זמן לקרוא את המפרשים, תצליחו לי, תקראו אותם בחזרות שלכם, אבל אני חייב לגמור את הפרק. רש"י אומר, עד עד הקרבת התמיד. אוקיי? רד"ק אומר, עד הצהריים. והמגין מצודת דוד אומר, עד למחרת באותה עת. אוקיי?
אז רגע, זה יום אחד?
כן, יום אחד בינתיים. ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ותת מועד, מקסימום יום אחד למחרת, וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. אתה יודע מה זה? יום אחד דבר? ולפי מי שאומר, עד הצהריים, זה בכלל, חצי יום, שליש יום, אם אנחנו לוקחים 24 שעות. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה. תסתכלו ברד"ק. וישלח ידו המלאך, הראה הקדוש ברוך הוא דמות מלאך וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים, ועמידו סמוך לגורן הרבנה, היבוסי, כדי שיראהו דוד שם ויתפלל ויעתר לו האל במקום ההוא, ותעצר המגפה. בעצם גם בא לאיים על ירושלים, וגם בא לרמוז לו שיבוא ויזבח ויתפלל שם. כי שם הוא מקום העתרה, ושם יהיה בית המקדש, ושם בית התפילה והעבודה, כמו שציווה לו האל על יד גד להקים שם מזבח. ושם נאתר לו באש שירד מן השמיים על העולה, כמו שאומר בדברי הימים. בעצם המלאך נתן לו טיפ. גם מצד אחד כאילו הוא מאיים על ירושלים, אבל מצד שני חרבו שלופה והראה לו את הגורן הרבנה היבוסי שאנחנו נראה עוד מעט, כדי שיבנה שם מזבח. וישלח ידו המלאך בירושלים לשחתה וינחם השם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם רב, אתה הרף ידיך, מספיק. ומלאך השם היה עם גורן הרבנה היבוסי. הם הגיעו על הרבנה היבוסי. מה אתה צריך?
אבא,
מה
אני חושבת לשם?
מה?
לא, זה היה ביטוי בעם.
מה, מעם?
בעם, לא. אתה יודע איך קראת את זה? אתה משחית בעם.
כן, משחית בעם. חברה שמשחיתה. בערבון מוגבל. הבנת? טוב. ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלי הצאן מה עשו, הנה ידך בי ותביא. פה מה רואים? דוד כאילו שהוא מתחרט שהוא בחר את הדבר. כל כך הרבה אנשים מתו, 70,000 איש מתו, אם זה לפי הרד"ק זה עד הצהריים, שליש יום, ואם זה לפי רש"י עד תמיד, ואם זה אפילו לפי המצודה שזה העת הכי ארוך, למחרת באותה עת 24 שעות 70,000, ואם ימשיך עוד יומיים ככה, זה 210,000. אתה יודע מה זה? דוד נקרא, אנוכי העבדתי, ואלה הצאן מה עשו, תהנה ידך בי ובבית דוד, בבקשה תפסיק, תנקום בי, תעשי לי לי משהו. 288. אוקיי? אז באמת יכול להיות שיש פה חרטה, יכול להיות שהפסוק מרמז לנו שהבחירה של דוד בדבר דווקא לא הייתה נכונה, למרות הדרש שאומר שהוא בחר בזה דווקא כדי שיקנטרו הכי פחות. אבל אולי בסופו של דבר זו הייתה הבחירה הכי פחות טובה. כי בסך הכל המלאך מכה בעם בצורה אקראית, מהירה, בלי להבחין בשום דבר. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם לשם מזבח, בגורן הרבנה היבוסי. טוב, יש כל מיני גרסאות על הרבנה הזה, נדלג על זה, פה הקרי זה הרבנה היבוסי. רש"י אומר, הוא היה שר מצודת ציון היה, ששמה יבוסי. אוקיי? הוא היה גוי. אוקיי? יש מפרשים שאומרים שהוא היה בכלל פלישתים, בגלל זה לא הרגו אותו, הוא לא היה משבט העמים. יש כל מיני מפרשים מי היה, יש כאלה שאומרים בכלל העבד של המלך, יש כאלה שאומרים שהוא בעצמו מלך. אוקיי? כמו שכתוב בפסוק כ"ג, הכל נתן הרבנה המלך למלך. זאת אומרת שהוא בעצמו היה מלך. מצד שני, יש פסוק שהוא אומר שהוא היה קוצר חיטים. מלך קוצר חיטים? אז בסדר, יש גם על השם שלו, גם על התפקיד שלו, יש כל מיני מחלוקות. בכל זאת, בכל אופן, דוד בא להרבנה יבוסי, ויעל דוד דבר גד, כאשר סביבה השם, וישכב הרבנה וירא את המלך. אז הרבנה היה מתחבא, כמו שאומר רש"י, שמתחבא מפני המלאך, בגלל המכת הדבר, והוא פתאום רואה דוד המלך בא אליו, ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא הרבנה וישתחו למלך הפיו ארצה, וישתחווה למלך. ויאמר הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? כמבוא לונר, מה הכבוד הזה שאתה מחלק לי? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח לשם, ותעצר המגפה מעל העם. אני רוצה לבנות עכשיו מזבח שתעצר המגפה.
הדבר היה סלקטיבי?
לא, בינתיים, מה זאת אומרת זה סלקטיבי?
גויים מתו בדבר?
כן, כן, כולם מתו. אבל לא היו הרבה גויים יחסית.
גוי של שבת.
כן, במיוחד באזור ההוא של יהודה, לא היו הרבה.
לא היה עם מי
להילחם יותר? לא, זה מסביב. פה אנחנו מדברים על בני ישראל. לא היו בתוך השבטים, בתוך השבטים גויים. היו גויים קצת פה ושם. אבל האויבים העיקריים זה מסביב, פלישתים, מואבים, צדונים, מה שאתה רוצה. ויאמר הרבנה אל דוד, מה אתה רוצה לקנות? ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו. תקח מה שאתה רוצה, ראה בקר לעולה, והמורגים אוכלי הבקר לעצים. מורגים זה כלי, שכמו שאומר המצודת ציון, הוא לוח עץ ובתחתיתו תחובים אבנים דקים, ובו דשים התבועה. כנראה זה שמי לוח עם שיניים כאלה, שדשים בו את החיטה, כדי לקלף את הקליפה מהחיטה. אמר לו, הנה, הכל, מה שאתה רוצה, אקח לך. הכל נתן הרבנה, המלך למלך, ויום הרבנה למלך, השם אלוהיך ירצך. אתה תראה, הקורבן שלך יתרצה. ויום המלך לרבנה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר. אני רוצה לשלם, ולא אעלה לשם אלא אלוהי עולות חינם. אני לא רוצה דבר חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. ויבל שם דוד מזבח לשם, ויעל עולות ושלמים, ויעתר השם לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. כנראה יש שני זמנים. היה זמן אחד שהשם התנחם, ועצר את המלאך באופן זמני, ואז אמר לדוד, מהר מהר, דרך גד, להבנות מזבח כדי שיתפלל ותעצר המגפה לגמרי, ואז נעצרה המגפה. או שאפילו יכול להיות שבכלל המגפה לא נעצרה. המשיכה, אבל אולי במינון יותר נמוך, עד שדוד עשה את העולות ותעצר המגפה. אוקיי? עכשיו, כמה נקודות חשובות פה לפני שאני אסיים. אחד, ההבדל פה כתוב 30 שקלים, 50 שקלים, ובדברי הימים כתוב 600 שקלים. סתכלו רש"י. ובדברי הימים הוא אומר, שקלי זהב משקל 600. כיצד? גבה 50 שקלים כסף מכל שבט ושבט, הרי 600, ונתן לו כסף בדמי הזהב, אוקיי? אוקיי? כנראה גבה 100 שבטים, 50 מכל אחד, והמיר אותם, זה יצא 600 שקל זהב. וכן שנינו בסוף של חיטת הקדשים, גבה כסף ב-600 כסף בשקל זהב, וכן שנינו בספרי, וכן הלאה. יש עוד פירוש שהמצודה אומר, סקלו בכסף שקלים 50, דברי הימים נאמר שקלי זהב, משקל 600, כ-50, אומר ככה, כ-50 שקלים נתן לו בעבור הגורן, מקום המזבח ובעבור הבקר, בהתחלה לשלים לו 50. ומאשר ראה כי שם יהיה בית האלוהים, כשאחר כך דוד הבין ששם יהיה בית המקדש, קנה כל השדה סביב הגורן ובעבורם נתן 600 שקלי זהב. כי כנראה זה נעשה בשני זמנים, בהתחלה נתן 50 בלבד כי רצה לקנות רק את גורן הרבנה, אבל אחר כך כשהוא הבין שזה עתיד להיות בית המקדש, אז קנה את כל השדה שמסביב ושילם עליו 600, וזה מה שכתוב בדברי הימים. בכל אופן, מה שאנחנו רואים כאן זה שדוד התחרט, הבין את החטא שלו, התחרט על המעשה שלו, ובגלל שזה השם הביא רק רעה אחת, רק דבר, ולא שלושתם כמו שאמרנו, שבדרך כלל באים בשלושות הדברים האלה. ודבר שני, גם כשהוא ראה שמהעם נופל, נפלו 70,000, התחרט ואמר בבקשה, הבאתי, אלה הצון מהעשות, הנה ידך בי ובבית אבי. זאת אומרת, הוא מוכן לקבל את העונש עליו רק שיפסיק, זה גדולה גם כן, שהשם יפסיק לעשות כך לעם. אני רוצה לסיים בנקודה אחת שאולי תקשר אותנו לספר המלכים. מה מזכיר לכם מהסיפור הזה של הרבנה?
אברהם,
יפה. שם יש לנו שני אנשים, שני עברים, רוצים לקנות שדה. שני גויים שרוצים לתת את זה בחינם. שני יהודים מתעקשים לשלם. בכסף מלא, אוקיי? בכסף מלא לשלם על זה.
עובר לסוחר.
ובשני מקרים כתוב לנו מה הסכום המדויק, כנראה זה סכום היה נכבד. אבל תמיד אמרנו, ההשוואות תמיד באה להבליט את ההבדל. נכון או לא? תמיד אמרנו את זה? מה ההבדל? הבדל גדול מאוד. אברהם אבינו היה תחילת הדרך. אברהם אבינו היה עברי לבד. הוא בא להשתחוות, הוא השתחווה לעם הארץ, לבני חטא. הוא משתחווה לאפרון, הוא מתחנן לאפרון. הוא גר ותושב אנוכי עמכם. הוא במדרגה נחותה. הוא זה שהוא החלוץ. פה עם דוד המלך, בדיוק ההפך. דוד הוא המלך, בא בתור מלך, והגוי משתחווה לו, והשתחו למלך הפג ארצה. הוא משתחווה לו. ודוד בא בעמדת כוח, בעמדה של אדון, בעמדה של מלך. וזה המצב האידיאלי שאנחנו מגיעים אליו, שבו בעצם ישראל, המצב המדיני והכלכלי כל כך טוב בארץ, שאז ראוי שתשרה שכינה, כמו שכתוב במלכים א', פרק ב'.
הוא פחות טוב בשיווק.
אברהם מי?
הוא שילם 600. אבל זה יותר גדול.
לא.
אברהם, מה זה נערה? פה זה סמל.
תראה, אתה
לא... ירושלים פה זה כאילו.
כן, בדיוק. איך אתה יכול
לשמור? זה שטחים.
כן. פה אתה בעצם, אתה יודע, תלך לקנות עכשיו עד הרובע, בדיוק. תלך לקנות ברובע, אתה תראה מה זה מחירים. מה כתוב שם?
רגע, איפה זה היה רבנה?
פרק ב' ביבוס, ממש במקום המקדש. מקום המקדש, זה בדיוק מקום המקדש. פרק ב' פסוק י' ז'.
אמרי נש לשלמה, אמן? זה מלאכים ב'.
לא, מלאכים ב' כבר דוד לא נמצא.
ויאמר אמרי נא לשלמה המלך, כאילו ישיב את פניך, ויתני את אבישג השונמית יפה.
שנייה. ראיתי. טוב, אני אמצא בלי נדעת את הפסוק, חבל על הזמן, אבל מה כתוב שם? שנתן הנביא אומר לו, טוב, בקיצור, שם נתן הנביא אומר לו, אתה לא יכולת לבנות בית המקדש. אולי, היי. שנייה. הנה, סליחה, זה היי. היי פסוק זין. אתה ידעת, וישלח שלמה אל חירם למור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוהי, מפני המלחמה אשר סבבו, עתת השם אותם תחת כפות רגליו. ואתה הניח השם אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע. והנני אומר לבנות בית לשם השם אלוהי, כאשר דיבר השם דוד אבי למור, בנך אשר אתן תחתך על כסאיך הוא יבנה הבית לשמי. אנחנו פה רואים מה התנאי לבנות בית המקדש, זה שהניח השם אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע. בעצם, וזה דרך אגב ראינו את זה, נכון? שהקרקע, מתי הקרקע כשרה לבנות בית המקדש? כאשר עם ישראל יושב בביטחה בארצו. ואנחנו בסוף הפרק הזה, רואים בעצם את המצב הזה. מצב שבו דוד הוא מלך ישראל, כבש הרבה ארצות. ארץ ישראל גדולה, ניצח את כל אויביו, והוא בעמדת כוח, הוא בא לקנות את מקום המקדש בעמדת כוח, בתור מלך, והוא מוכן לשלם. לא לוקח את זה במלחמה, לא לוקח את זה במלך, לא לוקח את זה בחינם כמתנה. לא, משלם על זה כסף, אבל הוא האדון. וזה מכשיר בעצם את הקרקע לשלמה בנו לבנות בית המקדש, שאנחנו נראה בעזרת השם, בספר מלאכים. עד כאן ספר שמואל בכלל. בעזרת השם נתחיל שבוע הבא במלאכים. כרגיל נעשה איזושהי הקדמה על הספר, ואחר כך נתחיל ללמוד אותו לפי הסדר. רק נקרא את הפסוקים הראשונים, כי המנהג לא להפסיק בסוף דברים משמעותיים. כן, והמלך דוד זקן בו בימים, ויחסו בו בגדים ולא יחם לו, ואמרו לו עבדיו, ויבקשו לאדוני המלך הנערה בתולה, ועמדה לבני המלך ותילו סוכנת, ושכבה בחלקך, וחם לאדוני המלך. בעזרת השם, שבוע הבא, נלמד.
עורך חזק ונתחזק.
שכוח. שכוח למתמידים.